שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם, הצופים של כאן 11, נלווה בשעה הקרובה. והיום יש לנו תוכנית מרתקת. קודם כל אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את דוקטור תמר אילם גינדין, שהיא בלשנית וחוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי. שלום לך.
טוב.
אז יחד איתך אנחנו ננסה להבין שלל סוגיות בתחום הבלשנות, ובעיקר מהי בלשנות, והאם לא מדובר בכלי של אנשים שחיים פה מספיק זמן שמאפשר להם להתנסה על אנשים שלא חיים פה מספיק זמן. מה את אומרת?
מספיק זמן על פני כדור הארץ?
לא, אני חושב שתמיד כן. יש נטייה להתנסה על מי שמגיע לפה, שהוא עולה חדש למשך כמה שנים, עד שהוא מתאפס על השפה. שפה זה כלי...
אחד הכלים שלנו להתנסה על אחרים זאת שפה, כן.
כן, אז אוקיי, שווה לזכור את זה. אוקיי, לא שאנחנו מחזקים את ההתנהגות הזו. מלבד הענייני בלשנות, אנחנו נדבר על שלל עניינים מרתקים, כמו למשל, שימו לב, בטכניון פיתחו מערכת חדשה שמסוגלת להבחן מחלות באמצעות עקיבה אחרי תנועת האפאף שלנו בעיניים. ננסה להבין מה הקשר בין תנועת האפאף לבין מחלות. נדבר עם מי שקשורה למחקר הזה. מדובר במשהו שהוא כמעט פרקטי. בין היתר גם נציין 60 שנה למותה. אז אולי נוריד את האנדר רק כי אני אומר מותה, ואז תחזירו אותו כי זה עצוב. מותה. אבל של הכלבה, אז תחזירו, לא נורא. של הכלבה לייקה, לייקה היא כלבת החלל הרוסית, שהייתה בחלל וכולי, אנחנו נדבר על אותה כלבה ממש עוד מעט, וגם פרופסור משה זורמן יהיה איתנו, וגם הפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי יהיה איתנו, וגם פינת האיגנובל, טירוף מוחלט. אנחנו חמושים בשאלות של הציבור שרוצה לשאול, זה תמיד נושא שמרתק אותו. אנחנו, בואי נתחיל שאלת השאלות, מהי בלשנות, והאם זה מעניין? כי יושבים אלפי אנשים בבית, ואומרים, די, לא עוד פעם מישהי שתגיד לנו איך להגיד, די כבר. אנחנו נשבור את הטלוויזיה ונשליך את מקלט הרדיו.
חבל.
ונעבור ל...
אוקיי, בלשנות זה שם של שני מדעים שונים. מדע אחד שהוא בין 200 ומשהו שנה במערב, בהודו היה כבר לפני 2500 שנה, שבא לתאר את השפה, את אבני הבניין של כל שפה.
כשאת אומרת אבני הבניין, כוונה היא למילים או למבנים?
כן, בלשנות תבניתית, אנחנו מנתחים החל מהחלק הכי קטן שהוא הגה, ואיך הגאים מצטרפים, ואיך הגאים האלה שמצטרפים יוצרים יחידות עם משמעות, שמצטרפות למילים, שמצטרפים למשפטים.
נראה לנו דוגמאות להגה, כי תמיד אומרים ייצור, תנועה, מה זה הגה?
תנועה זה דבר שמאפשר להעביר מעבר חופשי, כמו A, E, E, O, U.
ה-נועה, ואוול. ואוול. יפה.
נכון. וייצור...
ואוול.
ייצור...
אגב, רק נזכיר שהעורכת המשדר, ענת רחל אורי, היא יודעת יפנית, והיא תנסה למצוא קונטרה במה שאת אומרת, או המשך לדברים, דווקא ביפנית, זה יקרה או בשעה הזו, בתחילת השעה הבאה, זה שווה לחכות. גם כמעט לראשונה נשמע את קולה בלייב.
היא כבר עלתה לשידור באחת הפעמים הקודמות
שהייתי פה. והשאר היסטוריה.
נכון.
נכון. תמיד זה מצטרף אליי. את צודק. אז אוקיי, אז
הגאים, תנועות, יצורים, יצורים אלה דברים שעוצרים את האוויר, לפעמים עצירה מוחלטת, כמו ת. אוקיי? אתה לא יכול להגיד ת למשך הרבה זמן, אבל ס, אתה כן יכול להגיד למשך הרבה זמן.
ומה זה ס?
הוא שורק, הוא חוכך.
חוכך, אוקיי.
שורקים הם גם סוג של חוככים, ות הוא פוצץ, כי זה פיצוץ וזה חד פעמי.
יפה.
אוקיי? אז אלה למשל דברים שמדברים עליהם בפונולוגיה. אחר כך, אחרי שתגמר...
אז אלה אבני השפה הבסיסיות מאוד?
אלה אבני השפה הבסיסיות בשפה דבורה, נגיד.
כן, נכון.
יש גם שפת סימנים, שבה אין צלילים,
נכון.
אבל כן אפשר לדבר על סימנים בסיסיים, נגיד צורה מסוימת של היד, שיכולה לחזור בכל מיני זוויות. לצערי, שכחתי את רוב שפת הסימנים שלי, אז אני לא יכולה לתת דוגמה.
ידעת אבל? ידעת מה?
ידעתי, ידעתי, כן.
אוקיי.
אני לא יודעת שפת סימנים.
אפשר כמובן לשאול את זו שמתרגמת אותנו, פה בצד שמאל שלי, סתם אין כזו. לא כרגע, אוקיי.
אז יש אבני יסוד שאפילו בשפת סימנים, אז הם לא צלילים, אבל הם תנועות מסוימות, או תנוחות מסוימות של היד, שאפשר...
אז בלשנות עוסקת בדברים האלה, בפירוק של הדברים, בהתייחסות באמת לחלקים קטנים.
וגם בצירוף שלהם.
אוקיי.
למשל, מורפולוגיה, שזו תורת הצורות, עוסקת צורן זה היחידה הקטנה ביותר שנושאת משמעות ויכולה להיות חלק ממילה. למשל, כשאני אומרת שידור, אני אומרת שידורים, האם של השידורים, נושא משמעות.
שידור ואים, שידורים, אוקיי. נכון? אז מה זה האים?
אים זה צורן של ריבוי, הוא נושא משמעות.
נכון.
יש לו משמעות של רבים, בדרך כלל רבים זכר. מעניין. אבל הוא לא מילה בפני עצמה.
נכון.
אז המורפולוגיה מדברת על איך הצורנים מצטרפים כדי ליצור מילים.
שזו בעיקר הדרך להעמיס על אותן מילים מאוד משמעות, נכון?
נכון.
ריבוי, שיוך, קניין, כינוי קניין וכו'.
בדיוק, כשאני אומרת הילדות, אז יש לי כאן גם ידוע, גם נקבה, גם רבות. גם
הרבה כמובן... מידע באמת שמועמס על המילה.
נכון, וזה לא ככה בכל השפות, יש שפות שהן מפרידות. למשל בסינית, אם אני רוצה להגיד הלכתי, אז כן. אני אגיד אני ללכת עבר. אלה שלוש, כן? שלוש סימניות נפרדות.
זה כאילו רק
כן.
המתכון, לא הופים את ההוגה.
כן.
אני ללכת עבר.
אז יש שפות שהן מפרידות.
פלא שהם רזים! אוקיי.
הם רזים, אבל הם לא אומרים אני רוצה לאכול, הם אומרים אני רוצה לאכול
אורז. אני חושב שהם גם לא רזים, אבל סתם אומרים את זה, אבל אוקיי.
כן. לא, מאז שהגיע ההמבורגר וזה הם פחות רזים.
הם כאן ארצות הברית השתלטה. אוקיי, אז מעניין, אז יש שפות שלא מאמיסות על מילה אחת את המידע, אהבתיה, כל מיני כאלה, אני אהבתי אותה וכו', אלא דווקא מפרידות, מעניין.
גם בשפות שכן מאמיסות מידע על מילה אחת, למשל כשאני אומרת השתמשתי, בסדר? אז יש כאן את הפועל שמש, יש לו את המבנה, את הבניין שזה, אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול להגיד פה מתחיל, פה נגמר. זה אחד בתוך השני.
נכון.
מסורג. וגם תי בסוף, זה אומר גם אני וגם עבר.
נכון.
אוקיי?
מעניין.
ויש שפות שבהם אתה כן יכול, למשל בפרסית, בטורקית, אתה יכול להגיד, פה מתחיל ופה נגמר. הצורן הזה אומר שזה ממושך. הצורן הזה אומר לנו מה הפעולה ובאיזה זמן, והצורן הזה אומר לנו מי עשה. כלומר, ממש...
מה שמסקרן, אגב, בהמשך למה שאת אומרת כרגע, זה שאנשים שמגיעים משפה אחרת, למשל דוברי ערבית, אני יודע שסבתי, הייתה לוקחת משקלים באמת מערבית, ומעמיסה פעלים בעברית. זאת אומרת, במקום אני הלכתי, אני הלכתו, כי שם זה תו. זאת אומרת, הבלבול בין המבנים בשפות אחרות לבין הניסיון לדבר עברית, הרבה פעמים הוא קורה.
כן, כשלשונות באות במגע, למשל, בערבית פלסטינית.
כן.
אומרים, לא אומרים חאג'יז, מחסום, אומרים מחסום, והרבים זה מחסים.
מחסים?
מחסים, הם מכניסים את המילה העברית לתוך תבנית ערבית, וכבר
כן.
נותנים לריבוי שבוע
זה
ערבי.
זה יפה דווקא. אולי, כן. אולי השלום יגיע מאלכם בין השפות.
טוב, אני לא יודעת אם המחסומים בדיוק, אבל...
זאת אומרת, לא מהמילה הספציפית הזו.
כן.
אוקיי, אבל יש יתרונות למחסומים, ויש, אני משאר גם חסרונות.
אז בלשנות תבניתית לוקחת את השפה, מנתחת אותה, משווה ומשחזרת גם... דברים משותפים בין קבוצות של שפות. בלשנות גנרטיבית, שזה לא התחום שלי, ולכן אני מעדיפה לדבר עליו כמה שפחות.
מן הסתם גם לעסוק בו בעיקר, כי זה מה שאת אומרת, שזו נקודה תורפה, ולכן נעסוק. כי אנחנו רוצים להביך, אוקיי.
זה יותר מתעסק במוח, כלומר, הם גם מתעסקים באבני הבניין, הם גם מדברים על פונולוגיה.
במוח של... מה קורה במוח שאנחנו מדברים?
מה קורה במוח האנושי שמאפשר, הם אומרים שבעצם האפשרות לדבר היא ייחודית לבני אדם. ולכולנו יש במוח משהו שאנחנו נולדים איתו, ואז כל שפה מחבה ומדליקה בעצם
מעניין.
פונקציות מסוימות. כן, אבל כשניסיתי ללמד קורס של מבוא לבלשנות בגישה גנרטיבית, במקום שלימדתי בו וזאת הייתה הגישה, יצא שכל מבוא לבלשנות לימדתי אותם חשיבה ביקורתית. כי זה מתאים לפעמים. ואמרו לי, הקולגות שלי שאמרו, טוב, ידוע שפרסית היא שפה בעייתית. כלומר, היא לא ממש מצייתת לאותם חוקים של...
אוקיי, אז לא נתמקד מן הסתם בדבר עצמו. ממש בעוד כמה שניות נדבר על המערכת החדשה בטכניון, שפותחה ומנצלת את תנועת האפאפיים שלנו כדי לזהות ולהבחן מחלות. אז את רוצה להשלים רק ברשותך, את לימדת אותנו שהגה זה אומר או ייצור או תנועה, והתקשרה לכאן בזעם המאזינה הגברת ורד לופו, שטוענת שלא הסברת מה לא הסברת?
מה זה הגה? לא הסברת.
מה זה הגה?
נכון,
אוקיי.
דיברתי על יצורים ועל תנועות. הגה זה אבני היסוד, היא לא התקשרה בזעם. כתבה יפה בוואטסאפ.
אנחנו בתקשורת, כן. אנחנו תמיד אוקיי. מגזימים את הסיפור.
נכון.
הגה אז זה... הגה זה אומר, ייצור פונט... ותנועה, זה כן. שניהם זה הגה?
כן, הגה זה בעצם אבן היסוד הפונטית הבסיסית של השפה.
אוקיי, אז הנה הסברנו, אין צורך לזעום, וכרגע אנחנו רוצים לדבר, שימו לב, על מערכת חדשה. שימו לב, בקרוב כולנו נוכל לדעת במה אנחנו חולים באמצעות תנועת האפאפיים שלנו. כן, כן. לא עוד קוראים בקפה, לא עוד מתקשרים עם ישויות בעולם האמת, וכמובן לא עוד MRI. את המערכת הזו פיתחו בטכניון, בפקולטה להנדסת חשמל, פרופסור לוי שכטר והדוקטורנטית עדי חנוכה, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנטית להנדסת חשמל בטכניון, עדי חנוכה, שלום לך.
בוקר טוב.
וואו, נשמע מדהים. יש קשר בין תנועת האפאפיים שלנו לבין מחלות?
בעצם רופאי עיניים רבים טוענים כבר שנים שיש קשר בין מחלות לתנועת האפאוף. אבל אין איזשהו מכשיר כמותי שיודע לחמץ בצורה מדעית ומדויקת את כל התנועה של האפס. ועל זה בא המכשיר שלנו בעצם לענות.
זאת אומרת, המכשיר שלכם דוגם את תנועת האפאף, והוא מצליח לתרגם אותה להבחנה שהיא בעצם סוג של מחלה.
המכשיר דוגם את האפאפיים, ואז אנחנו מוצאים את כל הנתונים של תנועת האפאף. לדוגמה, כמה מהר פתחת וסגרת את האפאפיים, מה התדירות בין ניפופים, מה האמפליטודה של הסגירה ושל הפתיחה, ועוד כל מיני, נתונים. ואז אנחנו ממפים את כל הקשרים בין הנתונים האלה, כדי להגדיר מה זה איפוף של בן אדם בריא. אחרי שאנחנו עשינו את זה, אז אנחנו יכולים להתחיל לעבור מחלה-מחלה, ולבדוק את כל הפרמטרים שציינתי למחלות נוספות.
רגע, ובאמת יש קשר בין מחלות מסוימות לבין התנהגות ספציפית של האפאף? זה ככה, זה אחד לאחד כזה?
אז עד עכשיו אנחנו בדקנו את מחלת הבלפורוספזם, שזה מחלה שמתבטאת בתנועות לא רצוניות ומהירות של האפאפיים, ואכן רואים קשר מאוד מאוד חזק בין אנשים שחולים במחלה לבין הצורת תפעוף שלהם.
כן, אבל זה נשמע לא חוכמה, כמובן, כי זו מחלה שהיא רלוונטית לאפאפיים, נכון?
כן, בעתיד יהיה אפשר, גם מחלות שבאמת אנחנו לא רואים על...
אני חושב של...
בוודאי, אז צריך להתחיל מאיפשהו, חברים.
כן, לא, אנחנו לא, אין לנו טריק יותר טוב משלכם.
מכאן אנחנו ממשיכים בעצם לאסוף מידע על תנועות נוירולוגיות, כגון פרקינסון, מחלות נוירולוגיות, סליחה, מחלות אוטואימוניות כמו גרווייס, יש קשר בין תרופות ליפופים, אפילו יש קשר בין, אפשר למדוד את האפף עבור ניתוחים קוסמטיים, למשל.
אוקיי, אני מוכרח לשאול, עדי חנוכה, איך הגעתם למערכת הזו? זאת אומרת, מה דוגמת תנועת האפאף ואיך מתבצעת ההמרה הזו?
אז הטכנולוגיה היא בעצם טכנולוגיה מאוד פשוטה ולא פולשנית. מדובר במגנט קטן שאנחנו מצמידים על האפאף העליון, וברגע שהבן אדם מאפף, אז השדה המגנטי שמייצר המגנט משתנה במרחב, בדומה לשדה המגנטי של כדור הארץ, אותו דבר, ויש לנו חיישנים על משקפיים שקולטים את זה, ואז אנחנו יודעים לתרגם בין האות שמתקבל לבין מיקום האפף וכל שאר הפרמטרים.
אוקיי, מעניין. מתי המערכת הזאת תהיה פרקטית? זאת אומרת, מתי אפשר כבר להבחן מחלות באמצעותה? זה משהו שקורה?
המערכת כרגע נמצאת בניסויים קליניים במעבדה של דוקטור דניאל בריסקו בבית חולים העמק באפולה, וכרגע אנחנו רק לוקחים מתנדבים לניסוי, זה עדיין לא מערכת שהיא עובדת בצורה מלאה בכל בתי החולים, אבל החזון שלנו זה שבעתיד הבדיקה הזאת תיכנס כבדיקה סטנדרטית, כלומר אתה הולך לרופא, הוא בודק לך לחץ דם.
שם לך איזה מגנט על האפאף.
בדיוק, הוא בודק לך לחץ דם, בודק לך את האוזניים, ושם לך מגנט ואתה מאפס במשך 5 דקות.
וואי, אפשר להתנדב לניסוי? נראה לי כאילו בשביל היפוכונדרים זה מעולה.
בטח, welcome to חיפה.
אתה יודע מה, אם כן העסקה נסגרת ממש ברגעים אלה, נסיין וקורבן. טוב, זה היה מרתק ובהצלחה, נשמע גאוני ולא טריוויאלי. תודה רבה לדוקטורנטית להנדסת חשמל בטכניון עדי חנוכה, תודה רבה.
תודה, כל טוב.
תודה, מעניין מאוד.
כן.
מה יש לתחום הבלשנות לומר על אבחון המחלות? האמת ששמות של מחלות זה כן קטע, למרות שלא כל המחלות מתורגמות לעברית, נכון?
כן, יש הרבה מחלות שזה על שם מי שגילה אותם, נגיד אלצהיימר. זה על שם...
על שם מר אלצהיימר.
מר אלצהיימר, קרויצפלד יעקב.
נכון, זה כן. שזו מחלה שבאמת שם ושם משפחה. זה, איך קוראים למחלה ככה?
200 משפחה.
זה 200 משפחה שלו?
אם אני זוכרת נכון, כן.
כן? עוד היה עוד שם, את אומרת, שאפשר להרחיב את זה. אוקיי, אז שמות של מחלות, אבל אנחנו לא רוצים לדבר על זה. ברשותך, התחלת לדבר על בלשנות, בואי ננצל את הדקות שנשארו לנו עד אמצע השעה הזו, נדבר על ההבדל בין דקדוק לבלשנות. יש הבדל? כי כולנו מכירים דקדוק, גם למדת בעיקר בתחום האנגלית, אנחנו שומעים לב את זה, אבל אוקיי.
כן, הבלשנות בעצם התחילה בתור דקדוק, כלומר, לכל שפה היו כתבי הקודש שלה, או לא, לא יודעת אם לכל שפה, אבל הרבה שפות היו כתבי הקודש. בהודו, למשל, שאני מדברת על לפני 2500 שנה פלוס, סנסקריט היא שפת האלים, השפה הקלאסית של הודו.
סנסקריט היא השפה ההודית המקורית?
היא השפה הקלאסית של
הקלאסי.
הודו.
הקלאסי, אוקיי.
להגיד מקורי זה מאוד קשה, על כל שפה. כי תמיד יש משהו שהיה קודם.
נכון.
אבל השפה הקלאסית של הודו, הוודות, כתבי הקודש, נכתבו בשפה מסוימת. האנשים כבר לא ידעו איך בדיוק צריך לבטא. אז יש דקדוק שממש אומר איפה הלשון צריכה להיות, איך צריך להיות המאמץ.
וואו. כלומר, ממש... זה כמו תווים של כלי נגינה.
כן, כמו, וממש איך צריך בדיוק להפיק כל צליל, איך הצלילים מצטרפים אחד לשני, זה גם חלק מפונולוגיה, איך הגאים מצטרפים אחד לשני, וכל ה... ממש איך צריך להגות משם, יצא גם מורפולוגיה, כלומר, מה המשמעות של כל צורן, של כל חלק נושא משמעות במילה.
זה בתחום מרתק,
כן,
אני משאר.
למשל, כן. אני אתן דוגמה מאנגלית, כן, זה כמו שאני אגיד, אם אני שמה... גרש אס בסוף, אז זה אומר של. אוקיי? אז ככה, על כל דבר, אם אני אומרת אם, זה רבים, על כל דבר הוא מסביר...
אוקיי.
זה. ואחר כך, משם התפתחה פילוסופיה של השפה. שבעצם הפילוסופיה של השפה, שגם יש כבר בהודו הקדומה, היא הבסיס לבלשנות הסטרוקטורלית של היום.
מה, מעניין.
הם כבר מדברים. בהתחלה זה היה כדי שהאלים יבינו מה שאנחנו אומרים, שנדבר מדויק. זה הדקדוק. ואחר כך... הם דיברו על שבדה שזה רעש, ארתה שזה מטרה, ופרטיהיה שזה היעד. כלומר, רעש זאת, זה מה שאני אומרת.
כן.
Okay? למשל, אם אני אומרת מצלמה, בסדר? אין, יש שפות שאין לזה שום משמעות. בעברית יש לזה משמעות, זה מדבר, אבל זה יכול לדבר גם על המצלמה של הטלפון, גם הקדמית וגם האחורית, גם על המצלמה הזאת, או מצלמות באולפן, גם על מצלמות מכל מיני סוגים.
נכון.
כלומר, זה על הרעיון.
שם שקבוצת אובייקטים, אוקיי.
נכון, וכשאני אומרת, כשאתה מדבר בטלפון, אתה מסתכל על המצלמה הזאת, אז אני מדברת כבר על המטרה, על היעד. בבלשנות...
אוקיי, כיוונת את המילה לעבר אובייקט ספציפי.
נכון,
אוקיי.
אז בבלשנות של היום מדברים על מסמן, שזה הצליל או הסימן הגרפי, מסומן, שזה הרעיון שמדברים עליו, ורפרנט, שזה הדבר הספציפי. שאליו מתייחסים.
טוב, מעניין, ננצל את הדקה האחרונה כדי לענות אולי על שיר שמישהו שלח בפייסבוק, ימי בר, השאלה היא, האם קיימת עברית נכונה? שזו שאלה טובה, כי עם כל הכבוד לבלשנות, או לדבר גבוהה גבוהה על בלשנות, האם יש עברית שהיא נכונה וכזו שהיא לא נכונה? יש לך 50 שניות לענות על זה, בעוד 50 שניות נעצור אותך, ואת זוכה באוטו.
תלוי איך מגדירים נכון. כלומר, אם מגדירים נכון בתור, יש חוקים לעברית.
יש חוקים? יש מותר חוקים, ואסור, לא?
מותר ואסור זה ברדיו. כלומר, כשאתה שדרן ברדיו, אז סמדר, יועצת הלשון שלכם, יכולה להגיד לך, תגיד ככה, אל תגיד ככה. אבל כשאתה מדבר ברחוב, או מישהו שכותב טוקבקים, לא מחויב לשום חוקים, ובכל זאת מבינים
כפי
אותו.
כפי שלמדנו את זה.
כפי שלמדנו. ובדרך כלל עדיין מבינים אותם.
נכון, לא, זה לא בהכרח מפריע באמת להבנת האנשים האלה.
נכון,
אוקיי.
כלומר, נכונה, יש חוקים, אבל השפה האמיתית, החיה, מתקדמת הרבה יותר מהר.
אז רגע, אז נעצור בנקודה הזו, והנה המוסיקה הזו, She's a Small Wonder, היא מבשרת על בואה של הגברת אור לוי. אור לוי עוסקת באיג נובל, בפרס האיג נובל שמחולק מדי שנה. אנחנו מדברים על פינת המחקרים המוזרים ביותר, ואנחנו מדברים על שנים, נכון? בכל פעם אנחנו מדברים על שנה אחרת, ופרסי האיג נובל שחולקו באותה שנה עבור מחקרים מוזרים.
נכון, אז ברוכים הבאים לשנת 1995.
1995, מה היה בשנת 95?
כל מיני דברים, הנה, אפשר להגיד שאנחנו... עושים כל מיני קישורים, אבל אנחנו נראים על ה...
אנחנו ציינו מה היה ב-1995.
כן, כן.
זה נכון, אבל...
נכון, אבל היו עוד דברים. אבל גם, כמובן ש... לא, אוקיי.
נכון, אבל זה מנובל לשלום וכל מה שקרה שם. בואו נעבור רגע לאיג נובל, קצת לפינת ההדחקה שלנו, של המציאות. ואיג נובל, נגיד שוב,
נכון,
זה כמו...
רק בוא נעיר באמת משהו, אנחנו בפינה אסקפיסטית, לכן אנחנו לא...
באופן כללי, בחיים שלנו.
זה נכון שאנחנו...
גישה נפלאה.
האמת שמותר לנו, יש מספיק תוכניות אקטואליה שידברו על כמות האנשים שהיו בכיכר, והוא אומר 1,000, הוא אומר 10,000, מדעתי עם הסלולר, מדעתי עם לוויינים. יאללה, איג נובל.
יאללה, אז אנחנו נדבר על המחקרים וההגדרה שלהם באופן רחב, עם מחקרים שקודם כל גורמים לכם לצחוק, ורק אחר כך גורמים לכם לחשוב. בעצם זה טקס פרסים אמיתי לחלוטין, הוא קורה באוניברסיטת הרווארד, אפשר להגיע, אפשר גם לראות ביוטיוב חלק מהסרטונים של הטקסים, אני חושבת שזה אחד מהטקסים הראשונים שצילמו, הם התחילו ב-1991.
היה כבר יוטיוב אבל? מעניין.
לא היה יוטיוב, אבל צילמו אותו, הם מעלים גם בדיעבד כל מיני סרטונים, ואפשר לראות.
אני זוכר, מתי היה?
יוטיוב נפתח ב-2006.
די! לא לפני המון זמן.
לא, הוא חגג 20 ממש לא מזמן, אתר צעיר. איזה 20? חגג 10.
לא משנה, אנחנו לא טובים באריתמטיקה, יכולת לעבוד עלינו ולא היינו מהירים לך אפילו. אוקיי.
זה האינטרנט שחגג 20
השנה. המאזינים היה מתקשר בזעם.
זה נכון. אנחנו חלילה מלעצבן את המאזינים. טוב, אז בואו רגע נדבר על האיג נובל, אז בכל שנה הם מחלקים פרסים במגוון תחומים. אנחנו דיברנו על זה שככה, אנחנו עוברים באמת לפי שנים, התחלנו מ-91, ואנחנו רואים שהם בהתחלה עוד קצת מבולגנים, זאת אומרת, היום אם נדבר על...
כן, אנחנו נעולים על הפורמט.
זהו, אם נדבר על האיג נובל בשנים האחרונות, אז בין מחקרים רובם פרופר מדעיים עם הסברים והכל, בשנים הראשונות הם קצת גם עושים דחקות כדי לצבור אולי מעמד כטקס שאנשים שמים לב אליו, נותנים כל מיני פרסים יותר פוליטיים, יותר סטיריים, אז באמת, הכנתי לכם ככה סקירה קצרה של מה שקרה ב-1995.
אבל בפרסי האיג נובל, בבקשה.
מוכנים?
הנה האנדר של סמול וונדר, 3-4 ו...
איזו ציפייה.
נחכה.
בסדר, אנחנו נחכה.
הנה, רגע, רק לראות את... או, יפה, הנה. את יכולה לדבר.
אני מתעוררת עם השיר הזה כל בוקר.
זה בסדר גמור.
טוב, אז נתחיל בפסיכולוגיה.
כן.
נושא ככה חשוב. אנחנו מדברים על אוניברסיטה מיפן. בעצם שלל חוקרים שאני לא אנסה אפילו להגיד את השמות שלהם, כי אני לא יודעת.
אוקיי, אז אולי ענת רחל אורי, שהיא דוברת יפנית, תוכל לומר לנו את השמות שלהם. רק תאמרי, יש לך את השם כתוב?
כן. יש לי שיגארו וואטנבה ו...
שיגארו וואטנבה?
ג'ון קוס...
וואטנבה. וואטנבה.
ענת רחל אורי גוערת בך.
וצ'ונקו סקמוטו.
זה נכון. זה בסדר.
זה בסדר, היא לא כועסת.
יופי, אני שמחה. אז הם הצליחו, האמת שזה באמת מחקר מטורף, אולי קצת בכל הציפייה פה אמרתי, הורדתי מהם, אבל זה מחקר מדהים, הם הצליחו להכשיר יונים, להבחין בין ציורים של פיקאסו לציורים של מונה.
די, אני לא יודע להבדיל.
אתה לא יודע.
חוץ מהראש הזה והאלה.
זהו, אז קודם כל, לכל מי שלא דובר אומנות וזה בסדר גמור, זה ממש לא פשוט, נספר שמדובר בשני סגנונות מאוד שונים, יש את הקוביזם של פיקאסו והאימפרסיוניזם של מונה. אפשר, אני חושבת, גם...
קוביזם על שום קוביות, נכון? זה משהו קובייתי כזה.
זה יותר צורות יותר גיאומטריות.
נכון.
אפשר באמת לראות גם בעין שלנו, גם אם אתה לא יודע שכנראה זה לא אותו צייר, אבל עצם זה שאפשר
יונה?
ללמד יונים ללמד. עכשיו, זה הולך
ונהיה... בקרוב בלשנות זה אצל יונה.
זה הולך ונהיה יותר מטורף, דודו, כי זה לא רק שלימדו אותם בסט ציורים מסוים להבחין, הראו להם מעין פלטות של צבעים שמאפיינות את פיקאסו ואת מונה וציורים מסוימים, ואחר כך בחנו את זה גם על ציורים שהם לא נחשפו אליהם, והם הצליחו לזהות.
די, אבל אני מנסה להבין, האם התהליך עצמו של הלימוד לא היה כרוך בהתעלל? כי יכול להיות שפשוט הרגו את היונים שלא זיהו. אני מכיר את החבר'ה האלה שם. ישר.
זהו, אז אני מקווה מאוד שלא, וזה כנראה למה שקרה, אבל בעצם הם בדקו שליטה על ידי גירויים חיצוניים, ובעצם על ידי דרכים שבעצם מאבחנות על ידי סיווג, ויונים למדו את זה, ולכו תדעו, זה היה ב-1995, לכו תדעו איפה היונים היום. מדובר כנראה בכנונייה עולמית.
וואו.
העולם נשלט על ידי יונים.
מי היה מאמין? ודאי, והכיכרות.
כן. והם יהיה גם מכונות זה, להעביר דואר.
מכונות העברת הדואר, ודאי, וחבילות כמובן.
טוב, אז בואו נעבור מהמחקר המטורף הזה למחקר קצת פחות מטורף.
אוקיי, אז הנה ההזדמנות שלנו לנגן את האנדר, הנה הגברת חן עוז, תנגן שוב, בבקשה.
זהו, אז אנחנו עכשיו בתחום הספרות, אבל לא רק ספרות, ספרות רפואית. בסדר, אנחנו מדברים על דוח משנה עולם שיצא באותה שנה, קוראים לדוח גופים זרים בפי הטבעת, דוחות מקרה וסקירה מקיפה מרחבי העולם.
רגע, אני רואה ש... עורך את התוכנית נעה באי נוחות שם.
נעה באי נוחות. אין מה לעשות, אבל אנחנו מדברים על מדע.
לא, לא, בסדר, אבל מה זה אומר גורמים זרים?
אז בעצם סקרו מרחבי העולם מקרים שונים שבהם מצאו בחולים מקרים זרים באזור פי הטבק.
כמו שילדים חלילה בולעים כפתור או כל מיני דברים.
בדיוק, אבל...
נכון, תמיד יש אסונות כאלה בשלבים המוקדמים של החיים שאתה צריך לצלוח.
כשבולעים את הכפתור זה לא אסון, הוא פשוט יוצא. כשנושמים, כששואפים אותו זה...
לא יודע, עדיף לא להכניס משהו שהוא לא מזון לגוף.
זה, אנחנו לא ממליצים למאזינים בבית
לנסות. לא, לא, בשום אופן לא, תיזהו.
אז אני אתן עכשיו רשימה קצרה של הגופים שנמצאו בקרב החולים.
בבקשה.
ושוב, אל תנסו את זה בבית.
כמובן, אז אם את קוראת את הרשימה, הנה הגברת חן עוז כבר תנגן את האנדר. ו...
מעולה. זה האנדר הזה, הוא הרי אמרת, נערה רובוטית, אמרת עצמים זרים בפי הקבץ.
זוהי ויקי נערת הפלא.
זה אותו דבר.
למרות שהיא ילדת הפלא, לא הייתה נערה, הייתה ילדה. אוקיי.
אוקיי, אז שבע נורות תאורה.
מה זאת אומרת? לא ביחד.
נמצאו בחולים.
לא בבת אחת.
סך הכל שבע נורות תאורה.
זה כבר נראה כמו נברשת. אוקיי.
מחדד מתכת, שני פנסים, חוט טייל, קופסת טבק, 11 סוגים שונים של פירות ירקות או מוצרי מזון אחרים, חוט טייל, מה עוד יש לי פה? זנב חזיר כפו. זה אחד האהובים עליי מהרשימה הזאת. כוס בירה, ואני חייבת לציין...
מה זה כוס בירה? כוס? הכוס?
אבל כוס בירה. אני לא יודעת אם שתיתם
בירה. זו תקלה חמורה באיזה פאב, מישהו יתיישב לו במקום שלו. ישב על השולחן.
ואני חייבת לציין, אוסף יוצא דופן שהגיע כולו מחולה אחד, מטופל אחד, שבו נמצא משקפיים, מפתח למזוודה, שקיק טבק ומגזין.
אולי הוא משתמש באזור כתיק. טוב, אוקיי, נתקדם.
אז נתקדם, וכמובן שהגענו כרגיל לשלום, הנושא האהוב עלינו, אם כבר הזכרנו, אז את האיג נובל לשלום קיבלו כקולקטיב הפרלמנט הלאומי של טייוואן. יצא לכם פעם לראות ישיבות של הפרלמנט של טייוואן?
לא
שידוע לי. זה לא ממש חומר הצפייה.
למה?
אני ממליצה מאוד לכל מי שמאזין לנו להיכנס ולחפש סרטונים של הפרלמנט, כי הם פשוט ידועים בסרטוני המכות המדהימים שלהם.
נכון, נכון.
כל חברי הפרלמנט
פשוט הולכים מכות.
פשוט הולכים מכות. ועל זה הם קיבלו כמובן את האיגנובל לשלום, שהם מפנים את האלימות שלהם אחד כלפי השני במקום למדינות העולם.
זאת אומרת, זה נגמר, הכל נשאר בפרלמנט.
תקשיב, זה אולי בריא להוציא ככה את הצבים.
זאת אומרת, את קוראת לאלימות, אבל בתוך הכנסת.
אבל בתוך הכנסת.
וואו, טוב, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לגברת אור לוי. על הדברים האלה, כמובן שכבר קיבלנו נזיפות על האייטם האמצעי שלך, אבל בסדר, אנחנו חיים עם זה.
זה רפואה.
כן.
זה רפואה, זה מדע.
אבל זה גם באמת היה חלק מהאיג נובל.
לחלוטין.
אנחנו מסתתרים מאחורי העובדות.
עלו אחד אחד לקבל את הפרסים.
ודאי, בקושי עלו, אבל כן, וכן. טוב, תודה רבה שוב לאור לוי, ואנחנו ננצל את הרגעים האחרים. את כמובן מוזמנת להישאר שבי שבי, שלא תסתיר את המצלמות, כמו קובל בתוכניות בוקר. בואי נדבר, רק תשלימי את הנקודה. התחלנו לענות על השאלה של ימי בר, האם קיימת עברית נכונה, תקנית, עם כל הבלגן הזה.
תקינה,
תיקוני, תקנו.
אז קיימת, יש דבר כזה, כן, יש חוקים לעברית. אבל הבלשנות, תפקידנו כבלשנים, הוא לא להגיד ככה צריך לומר, אלא להגיד איך באמת אומרים.
הרי יש... בינינו, העברית מתפתחת כתוצאה מעיוותים ושגיאות, לא?
כל שפה מתפתחת כתוצאה מעיוותים ושגיאות.
זו האבולוציה, ככה ה-DNA של השפה משתנה, לא?
נכון, אני פעם שאלתי את מורי ורבי פרופסור שאול שקד, איך מגדירים שפה חדשה, כי המעבר למשל בין פרסית אמצעית לחדשה הוא... מעבר חלק של שנמשך 200 שנה. זאת אומרת, שפה חדשה זה הצטברות של הרבה שגיאות של הרבה דוברים.
כן.
והתקבלות שלהם באיזשהו מקום. ובאמת שפה שנשארת, שממשיכים לדבר אותה נכון, זאת שפה מתה. שפה היא יצור חי, וכמו כל יצור חי, יש מוטציות והוא משתנה כל הזמן.
אז זאת אומרת שמה? שזה לא בסדר לטעות, אבל פעמים רבות האקדמיה ללשון אצלנו מאמצת את הטעות או מכשירה אותה, או רואה בה כמשהו לגיטימי.
כן, הרבה פעמים האקדמיה מכשירה שרצים, בקטע של If you can't beat them, join them.
רק אמרו לי שלא דיברתי למיקרופון, אז אני אשאל את השאלה.
אוקיי.
לא, לא צריך, אבל בבקשה.
אוקיי, אבל הרבה פעמים האקדמיה מכשירה שרצים, למשל, קיוויתי, ניסיתי. שזה דיבור שהוא עד לפני כ-20 שנה נחשב לא תקני.
דיבור נגוע.
דיבור נגוע. ואז בשנות ה-90 האקדמיה כבר הוציאה החלטה, שמכיוון שהצורות האלה מופיעות גם בירמיהו.
אבל אולי גם ירמיהו היה...
אבל זה ידוע שאנשים שאומרים קיוויתי ניסיתי, הם בקיאים בלשונו של הנביא.
זה היה רואים הנבואות וזה, את יודעת, בלהט הנבואה והטרנס.
אני לא יודעת אם ירשו לך להגיד ברדיו קיוויתי וניסיתי, אבל...
אבל את אומרת שזה מותר, זה חוקי?
זאת לא שגיאה.
די.
כן.
וואו. טוב, אז... אבל פחות יפה. פחות לא, גם יפה, יש נכון. ערך אסתטי לשפה, אוקיי. כן. איך את עם כלבים? האם גבירתי חובבת כלבים?
בתוך הבית שלי לא, אבל בבתים של אחרים זה אחלה.
זה גם לא.
אני מתעטשת אחר כך, אבל...
זאת אומרת, את נגד כלבים. ובכל זאת, בסוף השבוע הזה צויין ברחבי העולם יום מותה של הכלבה לייקה. כלבת החלל הרוסית ששוגרה לחלל בשלושה בנובמבר 1957, ומצא את מותה בשלושה בנובמבר 1957, בצירוף מקרים לא נדיר או לא מדהים. זאת אומרת...
לצער בעלי חיים.
היא מתה כמה שעות אחרי השיגור, אבל היא הייתה... מיד אנחנו נבין למה היא נחשבה, כי זה לא בעל החיים הראשון שהיה ממש בחלל, אבל היא היחידה שהקיפה ממש את כדור הארץ, היא הפכה כמובן לגיבורה, לסמל.
לפני שהיא מתה?
לא, לפני שהיא, תוך כדי המוות. אבל מה שמדהים זה שבאמת שהיא הפכה למשהו מונומנטלי ומשמעותי, אפילו בישראל היה פעם פאב שהיה קרוי על שמה, באזור תל אביב וכו'. אנחנו רוצים לדבר עם מי שיספיד את לייקה, גדול מעריציה, יואב לנצמן, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בעמותת ספייס אל. שלום לך.
בוקר טוב.
אז רגע, אני ניסיתי להבין, אותה כלבה לייקה, היא שוגרה לחלל במסגרת מה, והאם היא באמת הייתה בעל החיים הראשון שהיה בחלל?
אז אני אתחיל מהשאלה השנייה.
בבקשה.
להוריד את זה מהפרק, היא לא הייתה בעל החיים הראשון בחלל, לפניה כבר שלחו לא מעט בעלי חיים, מחרקים וזוחלים קטנים ועד עכברים, כלבים, קופים, אבל תמיד לתת מסלול, כלומר להגיע לגובה של החלל ולחזור חזרה בלי להקיף את כדור הארץ. עוד לא היו טילים מספיק חזקים בשביל להיכנס למסלול. וחודש לפני, ב-6 באוקטובר 57, הלוויין הראשון שוגר, ספוטניק, שנכנס למסלול סביב כדור הארץ הראשונה, היה עצם המלאכותי הראשון שנכנס למסלול. וכמובן, הפך על פיו את כל המלחמה הקרה וכל המרוץ לחלל. האמריקאים עוד לא היו טילים שמסוגלים לעשות את זה, ולכן כל המתח בין הגושים הפך להיות הרבה יותר חריף כתוצאה מזה.
ספוטניק היה סוג של לוויין, הוא ממש הקיף את כדור הארץ, נכון?
נכון, נכון, הוא היה לוויין אמיתי.
וואו.
והלוויין השני ששוגר, שוגר בשלושה בנובמבר, עם הכלבה לייקה. כלומר, זה היה עצם המלאכותי השני שנכנס למסלול סביב כדור הארץ, כך שזה באמת היה מפתיע אפילו יותר. המטרה הייתה כמובן להתקרב ולהבין איך יצורים חיים יכולים להתקיים בחלל, ולבצע כל מיני פעולות פשוטות בחלל.
כל זה לקראת שיגור אנושי?
לקראת שיגור אנושי.
כן, וואו.
שברור שאנחנו עוד לא שם. ניקח עוד כמה שנים לזה. ובכל זאת הם הצליחו לעשות את זה. עכשיו, בגלל שהטכנולוגיה הייתה מאוד ראשונית מהבחינה הזו, הם לא תכננו בכלל מנגנוני חזרה לכדור הארץ.
זאת אומרת, שגר ושכח, ושגר ובית תודה רבה,
נכון,
ערב הייתה... טוב, פום.
כן, אוקיי. זה מין משימת התאבדות כזו, וזה משהו שבזמנו עוד נחשב לפחות מבחינת הסובייטים בסדר, גם האמריקאים לא היו מאססים לעשות דברים כאלה.
כן, כן, נכון.
זה אחד הדברים שאפילו קידמו את התחום של צער בעלי חיים, מבחינת ניסויים ומה מותר לעשות ואיך כזה, כי זה עורר הרבה מאוד מחאה בעולם, לאו דווקא ברוסיה.
עכשיו, איך מצאו את הכלבה הזאת? זאת אומרת, איך גייסו אותה?
אז זהו, הם רצו למצוא כלבים שיהיו יותר עמידים מאחרים, והם החליטו פשוט לקחת כלבים משוטטים ברחובות מוסקבה.
זהו, זה סיפור.
כי הם אמרו, אם הם נמצאים ברחובות שם, אז הם כבר עמידים לקור ולרעב.
אבל למה היא צריכה להיות עמידה אם היא ממילא תמות?
לא, כי יש כמה דקות.
זה משימת התאבדות.
עבור הדקות שבהן היא לא מתה. זאת אומרת, בהתחלה היא חיה. זה היה קטע.
זה כמו ש... זה אמנם נכון, אבל הם רצו שהיא תחזיק מעמד כמה שיותר בשביל לקבל כמה שיותר מידע.
אוקיי, אז הם מצאו כלבה שפשוט מסתובבת ברחובות מוסקבה?
הם אספו כמה כלבים, והיא הייתה המועמדת האידיאלית מבחינתם בגלל האופי שלה, היא הייתה מאוד נוחה לטיפול ולאימון. הצוות שטיפל בה מאוד, מאוד אהב אותה ומאוד נקשר איתה, והיה להם מאוד מאוד עצוב שהם יודעים שהיא בעצם... תטוס אל מותה.
כן.
כן, והם סיפרו הרבה שנים אחר כך, כשהיה להם מותר לדבר בצורה חופשית, אז הם סיפרו באמת איך הם גידלו אותה ואימנו אותה, ואפילו לקחו אותה הביתה מדי פעם. זה לא היה, לא היה להם נעים לעסוק בזה. ואחרי שעשו את זה, היו עוד משימות של כלבים שדווקא כן למדו איך להחזיר אותם חזרה לכדור הארץ ובשלום.
אוקיי.
יש עוד כלבים גיבורים של ברית המועצות.
ולגמרי כלבים גיבורים, כי כמובן לא, אני משער שלא הסכימו וכולי, אבל לייקן נחשבת באמת לאבן דרך בשיגורים לחלל, ובסופו של דבר כיבוש החלל על ידי האדם. כן.
בפירוש נחשבת גיבורה של ברית המועצות, ויש פסלים לכבודה,
ובאנדרטאות
רואים את עידן החלל ואת אבני דרך העיקריות בו, אז תמיד מצוינת שם. מופיעה על בולים, וכמו שאמרת, יש כל מיני מקומות שקוראים על שמה, זה בהחלט שם שנזכר וכסמל של תחילת עידן החלל וכיבוש החלל.
אז זאת אומרת שהיא הכלבה הראשונה שנכנסה לסוג של הבעל חיים הראשון, או החי הראשון שהצליח להיכנס למסלול סביב כדור הארץ.
נכון.
כן, סוג של לוויין ששיגר אותה, אוקיי.
כן, היא בעצם חיה בלוויין. בהתחלה האמת שהטענה הרוסית הייתה שהיא שרדה שם כמה ימים עד תום המשימה, ורק הרבה שנים מאוחר יותר, עשרות שנים מאוחר יותר, נודע שבעצם היא החזיקה מעמד הרבה פחות מזה, למספר הקפות ספורות.
כן, כי היו חיישנים על גביה, נכון? ידעו מתי הלב שלה פועם או... באופן כללי סימני חיים שם.
ובגלל תקלות ובעצם אי שלמות של המערכות של החללית, כי שוב, זו הייתה משימה ראשונה מסוגה, אז הסוף הגיע הרבה יותר מהר ממה שהם ציפו, ולכן הסיפור הזה, לצערי שאני מספר את זה, הוא סיפור עצוב.
שמע, זה סיפור עצוב מאוד, אבל מאחר ומדי יום מומתים לא מעט כלבים סתם כי אין להם מקום וכולי, אז אולי דווקא זה כן נכון גם לשים את האצבע על כלבה שהיא כל כך משמעותית, וגם באמת לדבר על כל הנושא הזה. אבל באמת שהיא הייתה, שוב, אבן דרך חשובה בתולדות כיבוש החלל, מה שקוראים. אני מודה ליואב לנצמן מעומק הלב, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בעמותת SpaceIL. תודה רבה לך, יואב.
תודה לכם.
נמצאת איתנו כאן דוקטור תמר אילם גינדין, היא בלשנית וחוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי. יחד איתה אנחנו מנסים להבין מהו תחום הבלשנות, מדוע אנחנו צריכים את הדבר הזה, והאם לא מדובר בפלטפורמה שכל כולה התנסות אלינו, האנשים הפשוטים שרוצים לדבר כדי לתקשר. את לא חייבת להגיד.
אנחנו כן יכולים להתנסה עליכם האנשים הפשוטים, או גם אתם האנשים הפשוטים יכולים יחד איתנו להתנסה על עולים חדשים, סטודנטים וכאלה שלא יודעים לדבר.
כל אחד מתנסה על אחרים.
כן, כל אחד יכול להתנסה על אחרים.
יכול להתנסה על בעלי חיים שלא יודעים בכלל לדבר.
כן.
ועל דוממים, על חפצים, אפשר לעמוד ליד עמוד ולהתנסה עליו.
להתנסה עליו, הוא בכלל לא יענה.
אם זה עושה טוב למישהו, שיהיה בכיף, אוקיי. רק נזכיר ברשותך שמי שעמל על המשדר הזה... קודם כל עורכת המשדר שלנו ינת רחל אורי, המפיקה שלנו ינת רחל אורי שכבר מכינה את הפינה שלה ליפנית, ומיד תיכנס לכאן על הביצוע הטכני אלכס גורליק. שלום לך אלכס, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וגם ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ואנחנו נמשיך לדבר על בלשנות, וגם בשעה הזאת צפויים להיות, מלבד מה שנדבר כאן בינינו, אייטמים מרתקים. קודם כל נדבר גם עם הפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי, וגם עם פרופסור משה זורמן, וידידיה תנעמי כבר בדרך לאולפן, אבל בואי נשלים שלל עניינים. אני מבין שהחיבה האמיתית שלה, את אמנם בלשנית, אבל את עוסקת, כפי שאמרת, בתרבות איראן. ועכשיו הזכרת בסוף השעה האחרונה משהו שקשור למוות ולכלבים באיראן.
נכון.
אז בוא, כי ככה קטנו אותך וזה היה מרתק.
בדת הזורואסטרית, שהיא דת איראן הטרום-אסלאמית, כשבן אדם מת...
אז זהו, חשוב רק להגיד למאזינים שלנו שטרום העידן שבו האסלאם השתלט על איראן,
כן,
או על פרס...
כן, לפני שמוחמד נולד בכלל.
אז מי הם היו הזורואסטרים? זאת אומרת, מה המקור של
העניין? הם היו מאמינים של הנביא זראתושטרה, שנקרא ביוונית זורואסטר, ולכן הדת נקראת זורואסטרית. הם עצמם קוראים לדת פשוט הדת הטובה. והם האמינו בגדול, האמונה היא אמונה דואליסטית, יש טוב ויש רע, יש מאוד מאוד דגש על טומאה, דגש ענק על טומאה וטהורה, וטומאת המת זה אחד הדברים
הכי טמאים.
שאת אומרת דואליסטי, זה אומר אור חושך, רע טוב, שטן, אל וכולי, די, מעניין, כי גם ביהדות יש סימנים לזה.
רק אחרי שהיינו באיראן, לפני שהיינו באיראן, היה לנו אל אחד שהיה אחראי על הכל.
האמת שזה מעניין שבאמת אנחנו דת של אל אחד, ובכל זאת יש סיפורים שפתאום השטן משכנע את האל לפגוע באיוב. זה מעניין, אולי נתקיל את ידידיה מיד בעניין. אבל מעניין, זו השפעה איראנית, את אומרת, בין היתר.
כן, אבל בגלל שזה לא יפה להגיד השפעה איראנית, כי אז יש אנשים שמתעצבנים, זה לא היה ביהדות לפני המגע עם איראן.
מעניין. אז מה אמרת לכלבים באמת?
אחרי שבן אדם מת במשך 3 ימים ו3 לילות, הנשמה שלו נשארת בסביבת הגוף, והשדים מנסים לקחת אותה אליהם.
זאת אומרת, יש תקווה להשיב אותו לחיים?
לא. אין תקווה להשיב אותו לחיים. אני מניחה שהסיבה שהיו מניחים את הגופה 3 ימים לפני שלוקחים אותה למגדל הקבורה, זה באמת שאנשים לפעמים היו מאובחנים לא נכון ונותנים להם אפשרות עוד להתעורר, אבל
מעניין.
הסיבה היא שהשדים נמצאים ליד הגופה, מנסים לקחת אותה לעצמם. ככל שהאדם יותר צדיק, השדים יותר חזקים, הגופה יותר טמאה, והדבר היחיד שהשדים פוחדים ממנו זה מבט של כלב.
כלב?
כלב, ויש טקסטים הלכתיים.
הנה, הורדתי כאן אפליקציית אפקטים שתלווה את המשדר. זהו, עד כאן.
ויש אפילו ממש במינוח הלכתי, גופה יכולה להיות סגדיד שראה אותה כלב, או אסגדיד שלא ראה אותה כלב.
רגע, וגופה שלא ראה אותה כלב, מה זה אומר? מה המשמעות של זה?
אם נגיד אתה הולך במדבר ופתאום אתה רואה גופה,
כן.
אתה מניח שהיא אסגדיד, אתה צריך ללכת להביא עוד בן אדם וכלב. הכלב כדי שיסתכל עליה, ועוד בן אדם כדי לחלק את התומעה שלו.
כמו אישור רופא שזה... קביעת סיבת המוות והכלב מאשר. אוקיי, זה מרתק. בואי נשמע באמת, מאחר, אנחנו ננצל את הדקות הראשונות של השעה הזו, ברשותך, מאחר ואת גם בלשנית וגם עוסקת בתרבות של איראן, להבין באמת את ההשפעה. דיברת מעט על ההשפעה על היהדות, אני משער, באגב, אבל יש גם השפעה על השפה שלנו. יש מילים בעברית שהן מושפעות ולקוחות מאיראן, כמו משפות אחרות גם, נכון?
כן, יש כל פעם שלשונות באות במגע, אז נוצרת השפעה.
מה זאת אומרת? אנשים שחיו באיראן הביאו את המילים האלה, והמקומיים כאן ידלקו על המילים האלה? איך זה עובד?
אוקיי, זה עובד בזה שבמאה השמינית לפני הספירה, עם ישראל גולה מארצו ומגיע לאזור ש... בגדול קוראים לו בבל, אבל בבל ואיראן זה פחות או יותר אותו אזור השפעה, כל פעם קראו לו על שם מרכז השלטון. Okay. אבל גם התלמוד הבבלין נכתב למשל תחת הרבה השפעה איראנית. יש לנו מגילת אסתר, עזרא, נחמיה, דניאל, שנכתבים גם תחת השפעה איראנית. וכשאתה חי... בסביבה שדוברת שפה מסוימת, המילים האלה נכנסות אליך לשפה. אני תמיד אוהבת את ההרצאות שלי על לשונות ותרבויות במגע להתחיל במשפט הראשון שהבנתי בפרסית.
שומה? מעניין?
שהרה מסכן עובד רסארה.
שהרה מסכן עובד רסארה?
כן.
מה המשמעות של זה? טוב, אני יכול לנסות לשער מה המשמעות. כן. אבל מה זה?
שחר המסכן עובד רסאר.
די!
כן.
הכל מפרסית.
לא. הכל בגלל שהדובר, סגם ג'וי אליאסיאן, הוא דיבר בפרסית באותה שיחה, אבל הוא חי, הוא דיבר פרסית, אבל הוא חי בסביבה שהיא צהלית. ולכן הוא לקח את הדקדוק הפרסי.
הבנתי.
והכניס
כן,
עליו את המילים. עכשיו, בפרסית אפשר להגיד שחר. זה משהו שהוא אפשרי.
כן.
אבל הוא לקח את האיות של שחר והגה אותו בפרסית שהר.
זאת אומרת, טוב, אלה כבר באמת תופעות שהן בין נכון. שפות וכולי. יש מילים שאנחנו משתמשים בהן היום, נכון? כמו פרדס, זמן, נכון. תמיד דת. יש מילים כאלה, לא בעברית.
נכון, דת זה מפרסית עתיקה דאטה.
דאטה.
שזה דומה לפרסית היא שפה הודו-אירופית. אנחנו נדבר תכף על משפחות שפות ונבין מה זה הודו-אירופית ושמית. אוקיי. אבל פרסית היא שפה הודו-אירופית, ולכן אפשר להשוות אותה ללטינית. דאטה בלטינית זה נתון, נתונים.
די, ממש כמו באנגלית.
כן, זה מלטינית.
די!
אנגלית שאלה את המילה דאטה מלטינית. בפרסית
זה התפתחות... דאט ודאטה זה מילים קשורות, זה מדהים.
כן. ומה שניתן על ידי המלך או על ידי האל זה החוק. ולכן דאט במקרא משמשת
במשמעות חוק. זאת אומרת, האל נתן לנו את הדאטה, וזה הכל מטריקס.
כן.
הנה, מיד נשיג את המוזיקה של מטריקס. אנחנו צריכים באמת את הקיאנטו. וכעת אנחנו רוצים לעבור לפינתנו, אתם שואלים, הקתדרה למוזיקה עונה, הנה יש כאן את קערת הגלויות ששלחתם אלינו, בואו נשלוף גלויה. אוקיי, אז הנה השאלה של עמית יוספונה, האם יש קשר בין לבוהם של פוצ'יני לבין לבוהם של שארל אזנבור? שלום למלחין ולמלצח והמוסיקאי הלאומי פרופסור משה זורמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
שלום לך, יש קשר ביניהם? אני יודע שזה זה, מה, אחת זה אופרה ואחרת זו יצירה שהיא שיר, לא?
כן, אבל כיוון שאנחנו מנסים להיות אקטואליים, שני המקרים או שני האפיזודות האלה קורות בחיינו בזה הרגע.
אוקיי.
ולכן איחדנו אותם ביחד. האחד זה הפתיחת העונה של בית האופרה הישראלית שמתחילה החודש, והשני הביקורו לפני מספר ימים של שארל אזנבור בן ה-93 שמילא את היכל מנור המבטחים.
די! איך פספסנו את זה?
מפה לפה, אתה היית עסוק באיזה מועדון לילה תל אביבי טיפוסי.
לא, לא, אתה מתכוון למועדון סטנדאפ, אני לא יוצא למועדוני לילה, אבל זה נכון שאני הולך כדי לבדוק פאנץ' אחד, שאני משנה בבית מילה באיזה פאנץ', אז אני הולך לבדוק אותו על קהל, וזוכה לזעם.
אז קודם כל, הגיבורה הראשונה שלנו זה האופרה. כבר שנים מנסים לגבור את אמנות האופרה. אומרים לך, הסיפורים מביכים.
כן.
הזמרים צווחים. הסוף ידוע מראש.
אז איך זה שורד באמת?
הכרטיסים יקרים עד אימה. למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? האיטלקים קוראים לסוד הקסם הזה של האופרה בלקנטו. הכל היפה, היכולת של האדם להגיע לעוצמות של שירה והבאה שהן גדולות מהחיים. והאופרה לבוהם היא דוגמה מצוינת. כך, האופרה לבוהם נכתבה ב-1896, המלחין פוצ'יני, שכתב גם את מדאם בטרפליי, ואת טוסקה, ואת טורנדוט, גדול המלחינים האיטלקיים של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. עכשיו, האופרה הזאת מתארת את חיי הבוהמה של פריז, על חלומותיה, על עיוותה, הסמכות והטרגדיות שקורות לבוהמיאנים, האומנים של פריז. נשמע שני קטעים קטנים מתוך האופרה, ונבין אולי את סוד הקסם שאני מנסה למכור לך.
בבקשה.
האריה הראשונה, או דוגמית מהאריה הראשונה, היא של המשורר רודולפו. אני ואביון ששורף את ספריו כדי לחמם את דירתו הדלה. הוא פוגש את השכנה ממי שדופקת על דלתו. הנר ביד שלה קבע, והיא לא מוצאת את המפתח לדירתה. סיבה נפלאה להיכרות שהופכת לאהבה גדולה. על מה הוא שר? הוא שר, אני ברכוש, אבל מאושר. עשיר בשירים, עשיר בחלומות, בדמיוני אני מיליונר. אבל כל אוצרותיי נגנבו על ידי זוג עינייך היפות, העינייך שדדו את חלומותיי, העיניים של מימי. בוא נשמע את פברוטי שר את זה. שים לב, אחרי טיפה פחות מדקה, ברגע שפברוטי מגיע לציל הגבוה באריה, שים לב את תגובת הקהל. אוהדי קבוצת כדורגל שמחים על הבקעת שער, נשמעים עדינים לעומת התגובה של הקהל, שפברוטי מגיע לצליל הגבוה. שיר האהבה של רודולפו למימי.
Entrare con voi pur ora e i miei sogni usati e i miei sogni miei tosto si dileguare ma il furto l'ombra
וואו. הנה. מכות בקהל.
מלא, מלא אנשים ששילמו מלא כסף על כרטיס.
מה זה? זאת אומרת, הם מוחאים כפיים כי הם שילמו.
לא, אני אומרת...
לא, אבל האמת שכן...
מוחאים כפיים כי הוא שר ממש יפה,
כן, הקהל שם מתרגש מעלייה לגובה מסוים של צליל, נכון? יש שם... יש איזה קטע עם הדבר הזה.
יש קטע עם הדבר הזה, זה קסם. אני לא יודע איך זה עובד עליכם, אבל אני שומע את הקול של פברוטי, עיניי מתמלות דמעות.
אתה צודק, אבל תגיד, האם הדבר הוא לא ספציפי רק לפברוטי? תשמע, אני לא שמעתי זמר אופרה אחר שגורם לי לתחושות. רק הוא. הקול שלו היה מאוד ייחודי.
כמה זמרי אופרה שמעת?
לא, יש את האלה, הוא מופיע הרי עם עוד שניים.
יש הטנור, הפחות מדליקים. עם פלסות זה דומינגו.
כן, אבל הם לא כמו שלו. הקול שלו הוא ממש כמו של כלי נגינה. הוא באמת, זה קול מהפנט.
קוראים לו החצוצרה האנושית. הוא פותח את פיו, זה לא עוצמות של אדם, זה עוצמות של איזה כלי נשיפה גדול.
וואו, כן, חבל שהוא לא איתנו.
חבל שהוא כבר לא איתנו, אבל הוא נהנה בחייו. הוא היה גם מבשל פסטות גדול, והיה
יקב
ליין, היה לו כיף.
אוקיי.
עכשיו, עוד נגיעה קטנה של 40 שניות מאותה אופרה, וניפרד ממנה ונעבור לאזנבור. הוואלס של מוזטה, חוץ מהשניים האוהבים האלה, רודולפו ומימי, שלה הוא שר בזה הרגע, ישנה מוזטה, שהיא החברה הזוהרת והמתייפייפת של מימי, והיא הסמל של פריז, ופה אנחנו מגיעים לפריז, ולקשר עם אזנבור שעוד מעט ייווצר. מוזטה שרה, כשאני פוסעת במורד הרחוב, אנשים נעצרים ולוטשים אל העיניים. הם מעריצים את יופי מכף רגל ועד ראש. ועכשיו, בשביל אריה כזאת, מה אנחנו צריכים יותר מאשר ולס פריזאי? הוולס מסמל את פריז, עוד מעט נלמד. מוזטה.
בבקשה.
הייתה אנה נטרפקו, אבל זה מביא אותנו דרך הוולס של פוצ'יני מלפני 130 שנה לסיפור של פריז. פריז אוהבת נורא וולסים. כל השירים הפריזאים הגדולים הם על וולס, תחת שמי פריז. תמיד יהיה וולס ברקע, או הפריז. תמיד איכשהו התנגן איזה ולס, וזה מביא אותנו לאזנבור.
אזנבור, אוקיי.
לעומת האופרה, השנסון הצרפתי לא מדגיש את יופי הקול ועוצמתו, אלא את היכולת של הזמר לספר סיפור, להגיש מונודרמה קטנה באמצעות השיר.
בקיצור, אנשים שלא יודעים לשיר, אז הם מספרים סיפור.
בדיוק, זה העניין.
בושה וחרפה.
אבל איב מונטן ואזנבור שרים, מספרים כאלה סיפורים שנשמתך יוצאת.
ויוסי בנאי.
אותו אזנבור התפרסם בשיר אחד שנקרא לה בוהם. לה בוהם זה שיר שמחזיר אותנו בעצם לכל הסיטואציה של האופרה, לה בוהם, שזה אתה שמענו. על מה הוא שר? על הבוהם. היינו מאושרים אבל רעבים. אחדים המתינו לתהילה על בטן ריקה, ולא פסקו מלהאמין שיום אחד, איך שהוא, תבוא התהילה. ומה אם לא ולס גדול פריזאי?
כל השנסונים הם ולס? הם סוג של ולס או לא?
כן.
כן?
לבו אחד, שתיים, שתיים.
די. פיצחנו את הקוד הגנטי.
הקוד הגנטי של פריז הוא ולס. זה לא ולס וינאי. זה ולס צרפתי. יום אחד נעשה תוכנית.
די, מעניין.
על ההבדל בין הוולס הוינאי עם היואן שטראוסים שלו, ובין הוולס הצרפתי שהוא שונה לחלוטין. אז הנה בוא נשמע את אזנבור שהיה בגיל 93,
וואו.
ממלא את היכל מנור המבטחים, שעתיים וחצי, אני דווקא הייתי, לא מבין מילה צרפתית, אבל אשתי לחשה באוזני כל הזמן על מה הוא שר.
וואו, זה כמו אלה בקולנוע שמסבירים לילדים שלהם מה קורה בסרט ואתה רוצה לברוח. זה
הטוב, זה הרע. אבל, תלב, זה מלא קסם.
תסתכל על האקדח, הוא בסוף. אוקיי. אוקיי, בואו נשמע, בבקשה.
בואו נשמע את הזנבור.
Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le vent,
באמת גם לזה יש, כמו גם בזה יש יופי, אבל זה משהו אחר לגמרי.
אחר לגמרי, אבל הקסם הוא הטקסט, הטקסט, הטקסט. והנה על הבוהם מהמפורסם.
וואו.
La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche.
טוב, ואם נשאל אותך באופן אישי, פרופסור זורמן, מה אתה מעדיף, אופרה או את השנסונים הללו, המתקתקים?
שאלה לא פיירית. נכון, אבל כל אחד בכיוון שלו מרגש הדימה.
אתה צודק, אבל בינינו אופרה זה יותר הארדקור, זה יותר הדבר האמיתי. זה נשמע לי טוב לחלטורות כזה, לבוא עם בידורית ולאכול את הראש באיזה בר. אבל אופרה זה חתיכת דבר, זה משהו מונומנטלי, לא סתם בסרטי קולנוע משתמשים בקולות אופריים, זה משהו גדול מהחיים.
אבל לעומת זאת האמת היומיומית, האמת שלנו, האמת של עדית פיאף, הצער של העולם נמצא אצלהם הרבה יותר מאשר
בסצנות הרומנטיות, משתמשים בשנסונים, כן.
אני לא אוהב את הצער של העולם. טוב, זה היה מרתק, אני מודה מעומק הלב לי, פרופסור משה זורם. רגע, יש עוד קטע?
רציתי להיפרד ביותר בשיר, אולי השנסון המפורסם ביותר בתולדות השנסון, שזה עלי שלכת של קוסמה, שפרסם את זאב מונטן, ואחרי זה שר את זה ידידינו אזנבור. שים לב, השנסון זה בעצם שירה בצורתה הנפלאה ביותר.
בבקשה.
על מה אומר עלי שלכת? השיר הזה הוא כמונו. את אהבת אותי ואני אהבתי אותך. אבל החיים מפרידים את האוהבים בשקט וביתיות, והים מטשטש את עקבותינו בחול.
זה הסיפור של כולנו.
בבקשה, אבל בוא נשמע איך זה. אז נבור שר על זה.
טוב, אנחנו בכל מקרה ניפרד מפרופסור משה זורמן, מלחין נצח והמוזיקה הלאומי, ונשמע את זה. בבקשה. תודה מעומק הלב על השיחה הזו. זה היה מרתק. תודה.
Toi, toi tu m'aimais.
יש שם קצת אופרה ברקע.
Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants des oubliés c'est une chanson
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואנחנו חמושים בשלל מומחים קודם כל נמצאים איתנו כאן דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת במרכז האקדמי שלנו, מרכז עזרי, שלום לך.
שלום רב.
ורגע לפני שנציג את מי שיצטרף אלינו, עורך ומגיש בכאן מורשת, ידידיה תנעמי, שנדבר איתו על פרשת השבוע, עקדת יצחק, שבעצם ציינו בסוף השבוע האחרון, קראנו את פרשת השבוע הזו. רצית לומר משהו על אופרה, נכון? על
נכון, המילה כן. אופרה. שנתפסת בעינינו וגם באיטלקית בתור מילה בנקבה יחידה. נכון. זה בעצם רבים, בלטינית זה ריבוי של אופוס.
באמת?
שאופוס זה
משהו... זה כמו מדיה ומדיום, מעניין,
בדיוק.
מעניין, די.
נכון, רק שמדיה ומדיום זה מין סתמי ואופוס זה מין
זכר. לא, אבל מסכן מאוד, אז זה אומר, האופרה זה משהו שהוא בריבוי?
זה מעשים, זה בעצם מעשים, עלילות, עניינים.
נשמעי.
וזה מאותו שורש כמו אופריישן. מה זה מהפועל אופרארה, שזה לעשות בלטינית.
עכשיו זה היה צידוק לזה שהוזמנת. עד עכשיו הכל הרע שטויות. לא, באמת, זה מרתק, מדהים. לא חשבתי על הקשר בין אופריישנס וגם זה שזה בריבוי. זה היה, זה מדהים. אוקיי, בסוף השבוע האחרון יהודים רבים ברחבי העולם קראו את פרשת עקדת יצחק, פרשה שגורמת לכולנו לנוע באי נוחות, שכל עם כל הכבוד לאברהם, לא נעים מיצחק, זה לא פה עכשיו קרקס, מה זה לעקוד פתאום, זה לקשור אותו.
זה אפילו יותר גרוע מלשלוח כלבה לחלל.
מה זה? יותר גרוע. אבל סוף טוב הכל טוב, בסוף הוא ניצל, והשאר היסטוריה. אז זה לא נורא. אקספרימנט. אז שלום לך ידידיה תנעמי, עורך ומגיש בכאן מורשת.
בוקר טוב.
מה, פרשה אבל שנויה במחלוקת, מה צריך?
בוא נוסיף עוד כמה שאלות, זה לא מספיק. בן כמה היה יצחק אז?
37.
נכון.
הוא היה 30, לא היה ילד?
לא, ממש לא.
37?
נו, בכלל, מה שייך?
אז למה הוא לא ברח?
עוד שאלה. בוא נשאל עוד שאלה נוספת. בכלל, שמי הניסיון שם, כתוב בהתחלה, והאלוהים ניסה את אברהם.
נכון. למרות שאלוהים הבטיח לו שבאמצעות יצחק הוא ימלא זרעו.
זה הניסיון.
כל זה, אז מה זה אומר?
אז למה לא מדברים על אברהם כל הזמן? למה אצלנו במסורת כל הזמן עקדת יצחק? למה פתאום אברהם נעלם?
רגע, אתה רוצה לומר לי שהניסיון היה בכלל ליצחק ולא לאברהם?
תשמע, הוא נעקד, מה אברהם עושה?
זאת אומרת, יצא מרצע מן השק, אברהם הוא לא הדמות הראשית בסיפור, אלא דווקא יצחק, די, מעניין.
עובדה שאנחנו בראש השנה, ובכלל כל הביטוי מעניין. הזה, זה עקדת יצחק, כמעט לא מוזכר
כן,
אברהם.
רק נזכיר באמת שהעקדה זו קשירה, נכון?
כן, הוא קשר אותו לפני שהוא כן.
היה אמור. זאת אומרת, הניסיון היה בכלל ליצחק, מעניין.
הניסיון הוא לפי התורה, הוא להבהה, אבל למה במסורת שלנו קיבלנו את עקדת יצחק? למה? אני אשאל עוד שאלה.
אוקיי.
הרי בתקופה הזו, להקריב בן למולך, זה היה דבר מאוד טבעי.
אבל בתרבויות אחרות,
נכון,
לא אצל היהדות.
נכון, אבל מאיפה אברהם? זו הנקודה. זאת אומרת, אז למה אברהם לא מתקומם?
למה הוא באמת? אני...
דיברנו...
אפר, בינינו אני מתפלא. זה פדיחות. אפר, עשה פדיחות.
הוא היה צריך לומר, זה פקודה...
ביתי חוקית בעליל, פרשת כפר קאסם. נכון, דגל אדום מתנוסס.
אז בוא נראה, יש כאן באמת כמה שאלות, בוא נראה אולי לעשות סדר.
אתה יודע מה, אולי התפקיד שלך זה רק לשאול שאלות קשות.
כמו הרבה בעננו, תמיד שואל שאלות, ולא תמיד יש תשובות, אבל בסוף יש גם תשובות שאפשר לנסות אולי להבין מה
המסר. לא, מעניין, זה באמת מעורר הרבה מאוד שאלות. אני מבין שמדובר באיזושהי הבחנה, באיזושהי הבחנה בין באמת כל מיני תקסים פגנים של הקרבת אדם, מה שלא מקובל לשמחתנו ביהדות וכולי, וזה באמת, יש בזה, יש לזה משמעות, וגם ניסיון לראות את ההתמסרות לאל וכולי, אבל עדיין זה באמת מהסיפורים הקשים. קשה מאוד ללמד ילדים, אני משער, גם את הפרשה הזו. גם הורה שפוגע בבנו, או מתכוון לפגוע בבנו, זה בלתי נתפס, לא?
אז באמת השאלה היא, אז איך זה כן קורה, ובסוף, הסוף טוב, אז למה בעצם?
וגם פגעו בסוף בבעל חיים. שזה כמו על כלבה לייקה, זה גם חמור.
נכון, אבל פה כך נכנסת לשאלות שבוא נחכה ל...
מערכת המוסר הייתה קצת שונה.
נכון. גם היום היא לא השתנתה הרבה.
נכון, אנחנו לא עושים על האש, נו באמת.
בדיוק, בדיוק אתה מדבר. בעוד דוקטור תמר אילם גינדין מנופפת פה על המנגל, ועוקצת נקניקיות חריפות וכנפיים.
אז בוא נחזור רגע ליצחק. נסות להבין שם מה קרה. אולי הנקודה היפה שם, שאם תסתכל... כתוב בפרשה את הביטוי והלכו שניהם יחדיו שלוש פעמים.
אוקיי.
וזה מעניין. זאת אומרת, רגע, אמרנו, מי הניסיון פה? הולכים שניים, אבא ובן. בטח גם מדברים בדרך, הוא שואל אותו, רגע...
זהו, יצחק ידע אבל שהוא הולך לקראת הקיצה שם?
הוא ידע שם? הוא לא ידע של מי, כי הוא שואל אותו, אבא, רגע,
הולכים...
נכון, יש פה את העצים. היעשה לעולם.
וואי, וואי.
אז אמרו לו, השם יראה. כלומר, גם אברהם אולי ככה בפנים מבין, וגם יצחק הבין שמשהו פה, איך אומרים, לא בסדר, אבל צריך לקרוא. והשאלה היא, בוא נחזור רגע לפקודה בלתי חוקית בעליל, למה מצייתים? אם אברהם הרי עשה את המהפך הזה, אתה זוכר שדיברנו.
נכון, המהפך
מהעולם העילוני.
העולם הקודם שלו,
אז בואו, הוא אמור באמת להקשיב לבורא, כי עכשיו זה מה שצריך לעשות.
מעניין.
עכשיו, מה מעניין? שהוא מגיע לעקדה והוא מתחיל לשחוט שם כביכול את הבן, כן? הוא מקבל צו מהשמיים, רגע, רגע, תעצור, אל תשחט.
נכון, שלחנו מלאך שם, לא?
נכון, אוי, הנה הנקודה יפה, תכף נגיע לזה.
אל תשלח ידך...
רגע, עכשיו, למי הוא צריך לענות? האם לצו הראשון או לצו שתיים?
אני אגיד לך, צריך לשמוע למלאך. כי זה כמו במשפטים שיש לך שוטר, הוא משנה שוטר קודם לתמרור.
מקסים.
אלוהים זה תמרור, ובאמת, מקסים. זה הוראה של... זה השליח, צריך להקשיב מקסים. לשליח, דווקא לקטן כביכול נקרא.
וזה אולי היופי, מעניין. כי אולי אברהם שם מתלבט, תשים לב הפסוק, כתוב שם...
מעניין.
פעמיים הוא אומרים לו, לא, לא הזה. זאת אומרת, אל תשחט ואל תעשה לו מאומה. למה הוא צריך פעמיים? כי אברהם אומר, רגע, אני באתי עם צו.
אולי הוא היה כבר בשוונג, מה שנקרא. נכון,
אז אולי פה בוא נסגור את המעגל הגדול של גם, של הפעמים הקודמות. אברהם אבינו אמרנו, הוא בא בעצם שבר מיתוסים, הוא פורץ דרך אמרנו. כל החוכמה היא, זה גם כשאתה פורץ דרך, לא להישאר בתבנית הקבועה שלך. תמיד תדע שיש
נכון,
גם דברים שונים.
נכון, כבר, אבל איך זה שהוא הסכים באמת מלכתחילה?
כי הוא קיבל צו אלוהי.
זהו,
זה חלק מתוך האמונה הבנתי. שלו. אבל בסופו של דבר, אומר לו הבורא, אדוני, לא התכוונתי לזה, התכוונתי רק שתהיה מסור לי. אבל יש גם פקודות בלתי חוקות בעליל.
כן.
אסור לשחוט.
אוקיי, וכך הוא למד בעצם
נכון,
את הדבר
נכון.
הזה, ואת הציוט, אתה צודק שבאמת יכול היה להיות באותו רגע קונפליקט בין המלאך לבין
נכון.
הצו האלוהי.
אז הנה, הוא בסוף ובאמת הסיפור, מעירים לו.
והסיפור הזה הפך להיות מטאפורה עצומה להקרבה באופן כללי של העם היהודי במהלך נכון. ההיסטוריה של בני אדם.
נכון.
כי אנחנו הקרבנו, לא שהתכוונו להקרב, אבל...
קידוש השם, השואה.
אלפי מיליוני יהודים ודאי, ופרעות וכו', זה עדיין הפך להיות סמל.
נכון.
להקרבה, אבל העם עדיין חי ובועט, לשמחתנו, אני משער.
כן, זה היתרון הגדול שלנו.
למרות שאתה נראה לי לא שמח. אתה נגד העם היהודי.
תלוי איזה.
תלוי איזה עם יהודי. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז זה היה מרתק, ובאמת דנים בדברים האלה, דנים בדברים האלה בבתי כנסת כשמדברים על הפרשה
כל הזמן,
הזו או שלא?
ודאי ודאי, וזה היופי שכל שנה אתה כאילו מחדש את פחת השבוע, אתה כל פעם לומד את הפסוקים, את התרבות שלך דרך...
זה באמת מדהים שגם הטקסטים האלה כל פעם מגלים בהם
נכון,
עוד רבדים. רבדים ממש, ממש, אלה באמת סיפורים נפלאים. רלוונטיים תמיד.
נכון, לנו, כן.
נכון, לגמרי. אגב, בהמשך אחת הפינות הקודמות, לדעתי לפני שבוע, אתה דיברת על נוח.
נכון.
ועל תיבת נוח, ובסוף השבוע הזה פורסמה בתקשורת ידיעה שעל פי הקבוצה של חוקרים, שים לב, הודיע שנמצאו שרידים של תיבת נוח בהר הררת, בהרי הררת, הר געש קבוי בטורקיה, שגובהו אגב כ-4,000 מטר, ודגימות העץ של נלקחו מהמקום תוארכו כבנות 4,800 שנה. מי היה מאמין? אז אולי כן הייתה תיבת נוח ואתה לא נוכל.
והדרישה עכשיו שהאמריקאים יבדקו את העניין הזה.
די, שמע, זה מרתק. עדיין זה משהו שמשלהב את הדמיון. והנה, מצאו שם כל מיני... אני לא אומר שזה אחד לאחד, זו לא הוכחה מדעית, אני משער.
זה מרתק.
אבל עדיין זה באמת מרתק, אה?
נכון.
ובאמת הסיפור הזה שסופר, סיפור המבול, בשלל תרבויות וגם את זה, זה באמת מרתק ועדיין משלהב דמיון ומעסיק חוקרים. באמת מעניין. מה אתה אומר? הייתה תיבת נוח או לא?
בן, אתה זוכר מה אמרנו? גם אם זה היה סיפור היסטורי ולא היה, נניח, כן?
נכון, אתה צודק שזו לא השאלה.
נכון,
זו לא
השאלה. יש עניין של מה אנחנו לומדים בכל הסיפור הזה.
נכון.
אבל זה שזה, אם ימצאו את השאריות...
אתה צודק שבדרך כלל שמבצעים דגרדציה או הנמחה של הסיפורים לכדי זה היה או לא היה, אלה הוויכוחים הדלים ביותר.
נכון.
זה לא העניין.
אבל זה היופי ש...
הסיפור.
הסיפור עצמו. ואם יש גם עדויות היסטוריות, אז בכלל מצוין.
נכון, אז בכלל זה מדהים. טוב, זה היה מרתק. אולי נשמע שיר כדי להירגע מכל ה... הדברים האלה. טוב, דוקטור תמר אילם גינדין, אני לא הכרתי את השיר הזה, מה שגורם לי לחשוב שאת מקדמת אומנים ששילמו לך באמצעות מעטפות, כדי שנשמיע פה שירים. פרשת המעטפות. מי היוצר, מי הזמר, מה זה השיר? שהוא באמת אגב נשמע מצוין.
כן, כן, כן. זה ברק אולייר, והפרסומת הסמויה שאני עושה, באמצעות ניתוח לשוני, זה לקמפיין ההדסטארט של האלבום הגנוז של ברק.
אבל האלבום לא גנוז, אלא הוא רוצה לצאת לאור.
הוא הקליט אותו לפני 10 שנים, גנז אותו, ואז החליט
להקשיב. למה הוא גנז אותו?
הוא חשב שהוא לא מספיק טוב.
די, הוא מאלה, וואו.
כן, כי הוא...
מעריך, זה ראוי להערכה.
ואז
הוא... אבל אגב, לא מספיק טוב, זו התקופה שבה זה טוב, לא? זה...
הוא עכשיו
הטוב הקשיב... הוא לא טוב, הלא מספיק טוב זה הכי טוב.
אחרי 10 שנים במגירה הוא הקשיב לקמפיין והחליט להוציא אותו לאלבום, והחליט
די,
להוציא אותו
מעניין.
כן.
אז רגע, אז מה, על מה רצית לדבר בהקשר הזה?
על המילים קמפיין, הדסטארט, אלבום וגנוז.
די, קדימה.
כן, כי כשאתה אומר קמפיין ההדסטארט של האלבום הגנוז, מה שיש בעברית פה זה בעצם ה ושל.
כל השאר לא בעברית.
נכון.
מעניין, מצחיק.
קמפיין שזה בא בעיקר, במקור מלטינית שדה, בתור שדה קרב, כי קמפיין היה מערכה, כלומר מערכה מלחמתית.
זאת מילה... כן? כן. זו מילה של לקוחה משדה הקרב, מעניין.
כן, וזה שינה את המשמעות כמה פעמים. כלומר, בהתחלה זה היה כל שדה, כן? ואחר כך זה הפך לשדה קרב, ולמערכה אחר כך קמפיין בחירות, נגיד, זה גם שדה קרב, אבל יותר וירטואלי, והיום כשעושים קמפיינים זה לאו דווקא נגד מישהו, זה בדרך כלל בעד, אבל לא תמיד יש נגד.
מעניין.
Head Start באנגלית, זה בכלל, יש לזה משמעות שהאתר לקח בעברית, ועכשיו Head Start הפך לשם של, שם גנרי. כלומר, הרבה
נכון,
פעמים, במקום זה... להגיד מימון המונים, גם אם
נכון.
עושים את זה באתרים אחרים...
נכון, זה הפך להיות שם
נכון,
גנרי.
נכון, זה כבר הפך להיות שם גנרי, שכבר נכון. גם התרחק מהמשמעות המקורית שלו...
שמה המשמעות המקורית באמת?
To have a head start, זה כאילו שיש לך נקודת פתיחה יותר טובה.
נקודת פתיחה, יפה. אוקיי.
כן, נקודת פתיחה יותר טובה.
טובה יותר, אוקיי.
אלבום בלטינית, זה צורת הסתמי, מין סתמי של אלבוס, כמו אלבוס נמבלדור. זה לבן, זה פשוט המילה לבן.
כן.
ובמקור אלבום היה מין לוח מודעות לבן, כמו
די.
ריק שהיו שמים עליו מודעות. מזה זה הפך לאלבום תמונות, שזה גם אלבום תמונות הוא דבר לבן
משהו
וריק.
משהו טבול הרסה כזה שממלאים.
נכון.
וואו.
והאלבומים הראשונים של המוזיקה שיצאו בתור תקליטים, אז באמת יצאו ככה, העטיפה של התקליט קצת הזכירה אלבום תמונות, אז קראו לזה גם אלבום.
איזה יופי.
וגנוז, זאת מילה שעברה, כל המילים שהזכרתי עד עכשיו, לא נכנסו ממש לתוך העברית. כלומר,
נכון.
אנחנו מבטאים אותם בצורה שנוח לנו, אנחנו אומרים Head Start ולא Head Start. Okay, אנחנו אומרים קמפיין, ואנחנו לא מבטאים את זה בצורה המקורית, אבל גנוז, זאת מילה שעברה תהליך שהוא לא רק, ההיתוך שלה לתוך השפה, הוא לא רק פונטי או פונולוגי, כלומר, לא רק החלנו על המילה גנזה הפרסית, את כללי השפה.
זה מפרסית, אה?
מפרסית. גנזה, גנזה מפרסית זה אוצר המלך.
די, כמו גנזה? גנוז,
כן, גנזקה. גנזקה זה אוצר המלך, זה עם הקטנה.
די.
המילה גנזקה, גנזקה ומוזכרת בדברי הימים, ובמילון אפילו כתוב גנזך, לא גנזך. מה זה אומר? שכולם אומרים גנזך וצריך לתקן אותם, אחרת לא היה צריך לתקן.
רגע, אז אוקיי, בבקשה.
אז כאן יש לנו גם היתוך מורפולוגי, כלומר, לקחנו את המילה גנזה, הפכנו אותה.
הלבשנו אותה על מבנה עברי בעצם, כן, בעברית.
הפכנו אותה לשורש והכנסנו אותה לתוך תבנית עברית.
וואו, גנוז. אבל נשמע קצת מקור איראני, לא? גנוז.
כן.
קצת. עכשיו אנחנו עוברים לפינת הפילוסופיה שלנו, אנחנו רוצים לדבר עם הפילוסוף שמעון אזולאי, שיעזור לנו להבין האם יש קשר בין מדע לבין דמוקרטיה. אנחנו עוסקים כאן הרבה מאוד בתוכנית במדע, הוא מסתבר שכן יש קשר בין השיטות האלה. אנחנו רוצים לומר שלום לפילוסוף ולמחבר הספר קץ האושר, דוקטור שמעון אזולאי, שלום לך.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה שלומך? רגע, יש קשר בין מדע לבין דמוקרטיה? משהו בפרוצדורות, משהו בין השיטות דומה?
כן, כן, כן. מי שהצביע על הקשר בצורה הכי יפהפייה, זה הפילוסוף הפוליטי של המדע, קארל פופר. קארל פופר, שהוא אחד הפילוסופים החשובים במאה ה-20, הוא מצביע על הקשר הזה. ותראה, בגדול אפשר לומר שניהם מילה אחת. במשחק חופשי של רעיונות, תכף נסביר את זה שהחבר'ה לא ילחצו, משחק חופשי של רעיונות עם פרוצדורה מוסכמת.
אוקיי, טוב, זה...
עכשיו נסביר.
כן, בבקשה. זה נכון, אגב, שבאמת כל העניין הזה של שיטה כמו דמוקרטיה וגם מדע, זו פרוצדורה, זו כאילו מילה מבאסת, אבל היא לא, כי הרבה פעמים במשפטים, אצלנו המשפטנים נהגו תמיד לומר שפרוצדורה בבית משפט היא כזו שמולידה מהות. הפרוצדורה, דווקא הקפדה על הפרוצדורות, זה מה שמביא, מוליד את הצדק. אבל זה מעניין. אוקיי, בבקשה.
מדויק, מדויק לגמרי. אתה, במקום פרוצדורה, אם מישהו קשה לו, זה שיאמר משחק. זה גם בסדר.
כן.
משחק מוסכם, שיש לו כללים מוסכמים. עכשיו, מאיפה מתחיל מבחינה מדעית קארל פופר? ברגע צריך לזכור את דיוויד יום. למי שלא יודע, הפילוסוף הסקוטי החשוב, טלטל את עולם הפילוסופיה והמגע, כשהוא קבע שהרעיון של אינדוקציה, דהיינו הרעיון שאם אני רואה הרבה פרטים, אני יכול להסיק משהו כללי, נניח אני רואה ברבור לבן ועוד ברבור לבן ועוד ברבור לבן, אני יכול לומר... כל הברבורים הם לבנים.
נכון, מתמטית היו מבקשים לך להוכיח גם את האיבר ה-N פלוס אחת, אבל אתה צודק בדיוק. שזו שיטה להכללה.
בדיוק, אז דיוויד יום הראה שזה פשוט לא נכון, ואנחנו אף פעם לא יכולים באמת לדעת את זה, כי תמיד מישהו יכול למצוא ברבור שחור, נכון. מה שבאמת קרה בפועל. עכשיו, הדבר הזה טלטל את עולם המדע, ופופר מאוד מאוד הושפע מזה, ולכן טענתו הייתה מרתקת. הוא אומר ככה, במדע אין באמת אמת. בגדול, המדע, כל העניין שלו זה להקטין את הסיכוי לטעות. זאת אומרת, תיאוריה מדעית או עמדה מדעית היא תיאוריה כזאת שמוכנה לעמוד להפרחה בלתי פוסקת ויכולה להיות מועמדת להפרחה.
עכשיו, זאת אומרת, הנה, קודם כל, הנה אנחנו לומדים, או צריך באמת, כולנו צריכים להטמיע ולהבין שבאמת אין אמת מוחלטת ברמה כזאת, שגם המדע שקובע דבר מסוים, אז הוא, כל הדבר, כל הקביעות האלה, הן מועמדות להפרחה, וזה בסדר להפריך.
זה, זה חוק.
כן.
אתה מבין? זה מה ההבדל, למשל, בין זה לבין אסטרולוגיה? או הוא דיבר גם על התיאוריה הפרוידיאנית, שהוא חשב שהיא לא מדעית. כי היא לא ניתנת להפרחה.
כן.
כן, אתה הבא מתחיל לנסות להפריך אותה, אז מה אומר לך הפרוידיאני? אתה עכשיו מתגונן.
אוקיי.
אתה מבין? אתה עכשיו פועל נכון. מתוך את מגוני ההגנה שלך. או אסטרולוגיה, אתה לא יכול להפריך אסטרולוגיה. אנחנו לא הפרד מאיתנו, אין איזה פרוצדורה שמסכימים על איזה ניסוי שדרכו נוכל להפריך. לכן הם לא תיאוריות מדעיות. בשביל פופר, כל הרעיון של מדע זה שאנחנו מתקדמים, ניסח את זה דווקא יפה, שר החינוך, היום אני לא יודע איזה שר, שר אנרגיה? כן, יובל שטייניץ, שהוא פילוסוף, שהוא אמר, באופן הומוריסטי, שהמדע מתקדם מטעות לטעות.
כן, זה נכון.
עכשיו, זה מאוד יפה, כי זה דבר אומר, אין לאף אחד בעלות סופית ומוחלטת על האמת. כל דבר שאתה אומר, ניתן או מוצא להפרח.
גם לא במדע, ואולי שווה שכולנו נלמד ברוח גם הימים האחרונים, גם לא בתחום הדמוקרטיה והפוליטיקה.
לאף אחד
אין
את
הקוד, אין מונופול על האמת. כל אחד שירד מהעד שלו.
בדיוק, דמוקרטיה היא גם פרוצדורה להפרחה.
נכון.
זה כל הסיפור שלה.
מנסים, הנה, בדקנו סוציאליזם, נכשלנו, בדקנו קומוניזם, בדקנו נאציזם, גם לא משהו, בדקנו, לא, אבל ברצינות, אומרים שבאמת דמוקרטיה היא השיטה הכי פחות גרועה וכו', אבל זו פרוצדורה שאנחנו בודקים, ובאמצעותה מנסים להגיע לאיזושהי אמת של איזשהו רוב, וזה בסדר.
פופר ראה שהיטלר עלה באופן דמוקרטי. אז לכן דמוקרטיה בשבילו זה לא איך בוחרים מנהיג. בשבילו דמוקרטיה זה האפשרות להחליף את המנהיג, כן, להפריך נכון. אותו. זה הדבר הגיוני בדמוקרטיה.
כמובן שיש כאלה...
תמיד לחשוב שמנהיג מסוים הוא נפלא, ואחרי 4 שנים לגלות שלו.
נכון, למרות שדוקטור שמעון אזולאי אלה דברים שעשויים להתפרש על ידי מאזינים שלנו, כי ניסיון לכפור בראש הממשלה... ולכן לא, אבל אתה מדבר על השיטה עצמה.
לא, באופן כללי,
כללי.
כל אחד יפריך בדרכו שלו, אנחנו לא מתרבים לאף אחד בעולם ההפכות האישית שלו.
נכון, הנה, יש אפשר להצביע, וכל אחד באמת שיעשה...
אפשר גם להשש.
נכון, בדיוק, זה הדבר המדהים.
נכון, בדיוק, לא רק להפריך, את צודקת.
למעשה כל ראש ממשלה שנבחר שוב ושוב, למעשה מאושש שוב ושוב.
נכון, או מאושש או מופרך, ואז ביי, תודה רבה, אני הייתי, ערב טוב. זה בסדר, זה בסדר גמור. טוב, על הנקודה הזאת היא מרתקת, מעניינת, וטלטלת אותן. לדעתי מי שמאזינים קצת יחשוב לעומק, יבין עד כמה השיטות האלה דומות, ועד כמה באמת שלאף אחד אין מונופול על האמת, ודאי לא בתחום הדמוקרטיה, ומה שכן חשוב, או הדבר היחיד שחשוב עליו, זה לשמור על הכללים, על כללי בדיוק. המשחק, ולא חלילה לרצוח, או לבצע דברים פחות קיצוניים, אבל עדיין שהם בניגוד לכללים.
אנחנו רואים מההיסטוריה, כל מקום, במדע או בפוליטיקה, ששברו את הרעיון של משחק הרעיונות חופשי, גיבלנו או מדע מטופש, או פוליטיקה אכזרית.
כן,
טובה.
אוקיי, זה משפט מצוין לסיים איתו. תודה רבה לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר. תודה.
להתראות,
חברי. להתראות, אנחנו ננצל את הדקות האחרונות לעניין אחרון. ננצל את דוקטור תמר אילם גינדין, שנמצאת איתנו כאן, אבל אני רואה שאת חמושה במומחית לענייני יפן.
נכון, אנחנו, היו כל מיני דברים שרצינו לדבר עליהם, נצטרך לעשות עוד תוכנית על בלשנות. אנחנו נדבר על צורות פועל מיוחדות בשפות אחרות, צורות שאין בעברית.
כן.
למשל, בסנסקריט את השפה הקלאסית של הודו, אם אני אומרת בניתי בית, אז אפשר מצורת הפועל להבין אם בניתי בשביל עצמי או בשביל מישהו אחר.
זאת אומרת, יש עוד משמעות שאפשר להעמיס על המילה? די.
כלומר, חוץ מפעיל סביל, יש גם אם אני עושה פעיל בשביל עצמי או בשביל מישהו אחר, הפועל לאהוב אגב, הוא תמיד בפועל בשביל עצמי. כשאנחנו אוהבים את זה בשבילנו.
אוקיי, מעניין.
בפרסית
אני... ממרושה, אוקיי.
כן, בפרסית אני יכולה להגיד, אני רוצה לשתות קפה, אבל אני לא רוצה להיות כזאת ששתתה קפה. ולהיות כזאת ששתתה קפה זה פועל אחד.
מה זה אומר זו ששתתה קפה?
אומרת, אני רוצה לשתות קפה כי בא לי הטעם, ובא לי... אבל לא בא לי האפקט.
וואה, זה ספציפיות.
כן.
אוקיי. אוקיי, יש גם מהצד היפני, נמצאת איתנו כאן המומחית לענייני יפן, הגברת ענת רחל אורי, שנשלפה מתפקיד העריכה וההפקה לטובת המומחיות שלה האמיתית, וזה יפן.
קודם כל, זה לא המומחיות שלי, אני למדתי
אין
בסך הכל.
אין מה לסייג, אם כן נמצאת איתנו מומחית מספר אחת בעולם. לענייני יפן, ענת רחל אורי.
דחת פה למאזינים שאני דוברת יפנית, אז לא, אני למדתי יפנית, אני עדיין אינני דוברת, אבל יש כמה דברים שמעניינים בצורת הפועל שלהם. זאת גם כמו שאת הדגמת שיש פועל שאנחנו יודעים אם בנית בשבילך או בשבילי, ביפנית יש צורת פועל שברגע שאני אומרת אותה, אני יודעת, ואיך שהמשפט בנוי, האם אני מרוצה מהפעולה, אם היא נעשתה על ידי מישהו שאני לא אוהבת, ואני לא אוהבת את תוצאות הפעולה. ובנוסף, יש עוד צורת פועל שאומרת שגרמו לי לעשות משהו כנגד רצוני.
אבל רגע, זו סיומת שמוסיפים למילה?
זה צורת פועל, כמו שאנחנו אומרים, כמו שלנו יש בניינים, אז... אבל את תקני אותי אם אני טועה לגבי
השיעור. אוקיי, אז שם יש
מבנה... שם יש דרך, מבנה של הפועל, אנחנו לוקחים את שלושת האותיות של הפועל, כמו שאצלנו יש את השורש של הפועל, לוקחים את שורש הפועל.
שלוש האותיות?
בדיוק, ומחברים אותו לצורת...
די, תני לנו דוגמה. יש דוגמה למילה.
נניח אני יכולה להגיד שחבר שלי לקח לי את האוטו.
כן.
איך שאני אומרת את זה, אז ברור שהוא לקח אותו כנגד רצוני, ואני התעצבנתי עליו על זה שהוא לקח לי את האוטו, כי אני צריכה אותו, אני לא מרוצה מהפעולה.
רגע, אז איך אומרים לקח לי את האוטו ואני מרוצה, ולקח לי את האוטו ואני לא מרוצה ביפנית?
לקח לי את האוטו ואני מרוצה, אני פשוט אגיד לקח לי את האוטו כרגיל.
איך אומרים את זה ביפנית? את חייבת להוביל... אנחנו מדברים על יפנית, את לא יכולה לדבר בעברית.
אז תמר הבטיחה לי שאני לא צריכה לדבר ביפנית, אבל בסדר.
אבל תמר היא לא מגישה את התוכנית, היא מבטיחה, היא פוליטיקאית כאן.
אומרים קורומה, אנחנו אומרים השתמש לי במכונית, אז אני איך קורומה הוא צקאוואר משטה, זה שזה מעשה רע. בעברית אנחנו פשוט משתמשים כמובן בטון שלנו, אני חושבת שאין ממש דברים שהם פועלים ככה. ועוד דבר שאפשר להגיד על השפה, וככה גם לומדים על התרבות, כמו שאת אומרת שהאהבה זה בטוח עליי בסנסקריט, ביפנית אני לא יכולה להגיד רוצה על מישהו שהוא לא אני, כי אני לא יודעת מה אתה רוצה. גם אם אמרת לי אני רוצה את זה, אני לא יכולה להשתמש בפועל הזה על מישהו אחר.
זה מדהים באמת שבכל שפה יש שלל דרכים להעמיס מידע על מילים, אבל מאחר ואלכס גורא לי כבר, ניגן את עוד הסיום, אנחנו נודה לכל מי שאמר על המשדר הזה. אז קודם כל, תודה רבה לעורכת המשדר והמפיקה ענת רחל אורי.
והמומחית ליפנית.
נכון, מומחית ליפנית. תודה רבה לטכנאי שלנו, אלכס גורליק. תודה רבה למאפרת, דניאלה בן יאיר. תודה רבה לחן עוז, שנכנסה לאולפן, ותודה רבה ליגל שפירה, שמלווה את המשדר הזה. תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדי, להתראות!
תודה רבה.